חוזרים ממשיכים בשיעור שלנו על סוגיה אחת מן הסוגיות בדף היומי, ונמצאים עכשיו לקראת סוף המסכת. זה הפרק האחרון, פרק גט פשוט. הפרק הזה עוסק הרבה בעניינים של שטרות, בכל מיני היבטים של דיני שטרות, ואף אני רוצה היום לגעת באחד הסוגיות, לא ממש בהתחלה, אלא קצת יותר כבר מן האמצע, בדף קוף סמך זין. המשנה אומרת, בדף קוף סמך זין, יש במשנה שנאמר, כותבים, גם, כותבים גט לאיש, אף על פי שאין אשתו אמו, שובר לאישה, אף על פי שאין בעלה אמה, אחר כך נאמר, כותבים שטר ללווה, אף על פי שאין מלווה אמו, וכותבים שטר למוכר, גם כן, אף על פי שאין לוקח אמו. זאת אומרת, יש כאן בעצם ארבע סוגי שטרות שעליהם מדובר כאן, שכל שטר יש לו את האפיון משלו, דבר מעניין כשלעצמו. מתחילים בגט, גט זה אולי השטר המפורש בתורה, שזה כתב לספר קריטות, שזה הגט שאדם יכול לגרש את אשתו, וזה מנתק את הקשר האישי שביניהם, אז זה מה שנקרא גט. אז זה שטר אחד, שטר שיוצר חלות של ביטול קידושין, גירושין זה דבר שזה השטר יוצר חלות כזו. יש שובר, שובר זה אולי השטר שמדובר עליו, שזה השטר הכי פחות משמעותי, מבני שזה שטר שהוא לא עושה משהו, אלא שהוא מבטל משהו, מבטל את השיעבוד. זה בעצם הדבר הכי פשוט לגבי שובר, ששובר הוא רק מוחל על ידי השובר. כשאישה כותבת שובר למשל על החוב של הכתובה שמגיע לה, אז היא בעצם מוחלת על הכתובה או מוחלת על החוב. אז השטר הזה הוא לא יוצר משהו, אלא מוחל, אז זה מקצה לקצה, כי השטר של הגט הוא יוצר משהו, השטר של השובר רק מוחל. אז מבחינה זו יותר קל משטרות אחרים. שתי השטרות הנוספים שנידונים במשנה, זה כותבים שטר ללווה, זה שטר חוב. שטר חוב הוא נותן הלווה למלווה, שיהיה לו את השטר ביד, ובשטר הזה יש שתי מעלות מבחינה זו, שתי פונקציות שיש לשטר כאשר המלווה מחזיק את השטר. א', שהוא יוכל להוכיח על ידי החזקת השטר שמגיע לו את הכסף ושהחוב לא נפרע. שנית, השטר גם מהווה גורם שמאפשר גבייה מנכסים משועבדים. זה בעצם העניין גם של שטר, כפי שיהיה נלמד בסוגיות הבאות. והשטר הרביעי שנזכר במשנה זה שכותבים שטר למוכר אף על פי שאין קונה עמו, יש שטר מחר. בדרך כלל אנחנו יודעים ששטר מחר לא על מטלטלין אלא על קרקעות. אחד מדרכי הקניין של קרקעות זה שקרקע נקנית בכסף, בשטר או בחזקה. אז שטר זה אחד מהדברים שמהווים קניין, עושים קניין של מחר. אז כמו שאמרנו, שטר חוב יוצר את השיעבוד, שטר מחר עושה את הקניין. אלו שני שטרות, בנוסף לגט ולשובר, מקצה אחד ומקצה השני, כפי שאמרנו. הצד השווה שבכל הדברים שנזכרים פה, שכותבים שטר, החידוש הוא, שכותבים את השטר רק בנוכחות צד אחד, וזה חידוש, זאת אומרת שיש תוקף לשטר גם כאשר הוא נכתב רק על ידי צד אחד, אבל כפי שאנחנו יכולים לשים לב, אותו צד שעליו מדובר שאפשר לסמוך עליו בלבד בכתיבת השטר כדי שלשטר יהיה תוקף, זה מה שנקרא הצד המתחייב. בדרך כלל בגדרי שטרות אנחנו אומרים שכדי שלשטר יהיה תוקף וחלוט, אז צריך שיהיה דעת המתחייב. אז דעת המתחייב בכל השטרות האלה, האיש מתחייב כאילו שבזה שהוא משחרר את האישה, בשובר האישה, במקרה זה תמיד האישה, הכוונה המלווה מוותר על השיעבוד, אבל הוא המתחייב. בכתיבת שטר המחר, המוכר הוא מתחייב, דהיינו לתת את החפץ שאותו הוא מקנה, והשטר של חוב זה הלווה כותב לטובת המלווה, הלווה הוא המתחייב. אז תמיד הפוך אי אפשר, זאת אומרת אי אפשר היה לכתוב שטר, אם המלווה כותב שטר זה חסר משמעות, אם הלווה כותב שטר זה דעת המתחייב, וזה נותן את התוקף ואת הגיבוי ואת הכיסוי לשטר. אז זה קודם כל ההקדמה לגבי מה שנאמר במשנה פה בכלל. מעבר לזה, הגמרא פה, אולי המשנה יותר נכון, טעונה השלמה, כפי שתוספות פה מציינים, לפי הגמרא בבבא מציעא. הגמרא בבבא מציעא בפרק ראשון, בחלק השני של פרק ראשון, נחשב שם סוגיית שטרות גם כן, ושם יש דיון דווקא, אנחנו יודעים, המשנה פה, אבל הדיון הוא דווקא נמצא שם. ושם בפרק ראשון, במסכת בבא מציעא, תוספות מציינים פה, בדיבור המתחיל כותבים שטר ללווה, אז תוספות אומרים, די, הגמרא שואלת, בשם הכתב ללוות ולא לווה, זאת אומרת, אם אתה אומר שכותבים שטר ללווה ואף על פי שאין המלווה אמו, יש בזה חידוש. אמרנו שהלווה הוא המתחייב, זה בסדר, אבל תמיד יש בהלוואה, ובכל השטרות האלה, כמו גם שטר מחר וגם בשטר חוב, יש לפעמים עניין גם לאנשים אחרים. דהיינו, יש לקוחות. הלקוחות שמהם לפעמים המלווה, כשירצה לגבות את החוב, הוא יגבה מן הלקוחות כאשר ללווה לא יהיה כסף. דהיינו, הלקוחות שקנו קרקע מן הלווה, הלקוחות הם גם צד בעניין. השטר הזה מחייב את הלקוחות. הרי אמרנו ששטר גובה מנכסים משעובדים. אז ממילא יש קושי בדבר, זה מה שהגמרא בבבא מציעא שואלת, איך אתה נותן לכתוב שטר ללווה במאמץ עד אחד, כאילו אתה לא יודע איך שזה מתנהל, הרי יכול להיות שעדיין לא הייתה הלוואה, ובכל זאת השטר הזה נכתב, ואז אחר כך השתמשו בשטר הזה לגבות מן הלקוחות שלא כדין, מבני שיצא שיגבו מלקוחות על בסיס התאריך שכתוב בשטר בזמן כתיבתו אצל הלווה בלבד, ויגבו מהלקוחות שקנו ממנו קרקע, כאשר אולי לכאורה הלוואה לא נכנסה לתוקפה, השיעבוד לא נכנס לתוקפו, ואז ממילא איך אתה פוגע על ידי כתיבה כזו באופן חד צדדי, אתה פוגע בלקוחות. אז זו שאלה של הגמרא במסכת בבא מציעא, ועל זה הגמרא בעצם עונה שתי תירוצים. תירוץ אחד הגמרא אומרת, עומר אבסי, זה בבבא מציעא, סימנתי את זה בדף המקורות פה, בבבא מציעא הגמרא אומרת בדף י' ג' על העניין הזה, תירוץ אחד של רבסי, שמדובר בשטר הקנאה, זאת אומרת שבשטר יש הקנאה מפורשת, שמסדירה את העניין שבאמת בלי קשר להלוואה, אם כן או לא, יש כאן עניין שההקנאה מסדירה את השיעבוד, זאת אומרת אם יקחו אחר כך מהלקוחות על סמך השטר בתאריך הזה, זה לא יהיה פגיעה שלא כדין, כי הוא באמת התחייב. ההתחייבות נכנסה לתוקף באופן חד צדדי, לא רק מבחינת עצם ההלוואה, אלא אפילו השיעבוד כבר נכנס לתוקפו, לא רק על ידי ההלוואה שהייתה, שהיא כאילו יוצרת את השיעבוד, אלא אפילו על ידי הכתיבה הזו בלבד. אז זה בעצם התירוץ אחד של רבסי, זאת אומרת מדובר בשטר הקנאה, שזה יש עליו גדרים ודיונים בפני עצמם, מה זה שטר הקנאה, אבל רש"י אומר שהוא מתחייב ומשתעבד בין ילווה בין לא ילווה. זאת אומרת, השטר כבר מהווה מסמך של שיעבוד מצד עצמו. זה תירוץ של רב אסי. התירוץ השני הוא תירוץ של אביי. אביי אומר חידוש שמופיע בכמה סוגיות, רביי אומר עדיו וחתומיו זכין לו. זאת אומרת, אף על פי שהוא נכתב באופן חד צדדי נקרא לזה, במעמד צד אחד אצל הלווה בלי המלווה, אבל עדיו וחתומיו זכין לו. עדיו וחתומיו זכין לו, זאת אומרת שהחתימה של השטר היא יוצרת את השיעבוד מצד עצמו אפילו בלי הקנייה. זה אלה דברי אביי. אביי אומר שעדיו וחתומיו זכין לו, וזה חידוש שמופיע בכמה סוגיות, בעיקר באמת בבבא מציעא, אבל בעוד מקומות. זאת אומרת שכתיבת השטר מצד עצמו, החתימה של העדים היא זו שיוצרת את החלות של השיעבוד כבר על ידי עצם החתימה. זה דברי אביי, עדיו וחתומיו זכין לו. בדברי הראשונים והפוסקים אנחנו באמת מוצאים מחלוקת אם הלכה כאביי או אין הלכה כאביי. שאם יהיה הלכה כאביי, אז ממילא אפשר יהיה להבין שמה שכותבים, כותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווה אמו, אפילו כשאין קניין, אפילו כשזה לא שטר שהוא מדגיש את הקניין, כיוון שאני מסתמך על דברי אביי, שעדיו וחתומיו זכין לו. אבל אם אין הלכה כאביי, אז אתה חייב לפרש את המשנה, זאת אומרת מה שכתוב פה במשנה, שכותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווה אמו, אתה חייב להגיד שמדובר כשעשה קניין, כי זה הדברי רב אסי, אני חייב להסתמך על רב אסי, כי בלי רב אסי שמדבר בשטר הקנאה, אז אתה לא תוכל לפרש את המשנה, כי איך אתה כותב, אתה יכול לפגוע בלקוחות. אז באמת נכון, אם אנחנו מעיינים בהלכה בדברי הרמב״ם על המשנה הזו, אנחנו נמצא שהרמב״ם, כשהוא כותב את ההלכה הזו בהלכות מלווה ולווה, גם זה מסומן בדף המקורות, הוא באמת מדגיש ואומר שבמה דברים אמורים, שכותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווה עמו, כשיש בשטר הזה הקנאה מפורשת שיוצרת את תחולת השיעבוד לצורך זה. אומר, זה ככה באמת הרמב״ם אומר. בסדר? אז יוצא שבאמת הרמב״ם לא פוסק כאבאי בדין של עדיו בחתומה וזכין, לא, אלא סובר דווקא כרבסי ונזקק לפירושו, דהיינו כשהוא מעמיד את המשנה, כשמדובר בשטר הקנאה. זה מצד אחד. לעומת זאת, אבל כשאתה מעיין עוד ברמב״ם, אתה מגלה דבר מעניין. אתה מגלה שכשמדובר במשנה לא רק על כותבים שטר ללווה, אלא מדובר גם על כותבים שטר למוכר. כשמדובר כותבים שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח עמו, גם כאן לכאורה צריך לשאול את השאלה, איך אתה כותב שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח עמו, הרי יכול להיות שאתה גורם בזה לנזק, איך אתה גורם לזה נזק, כי הוא כאילו כותב, אם הוא כותב, אז זה עדיין אבל לא נכנס לתוקף, כל זמן שהוא לא נותן את השטר לקונה, ואז ממילא בינתיים אולי הוא ילך וימכור למישהו אחר, וכשהוא ימכור למישהו אחר, אז המחירה הזו השנייה תיכנס לתוקף, אבל יבוא בסוף הלוקח והסתמש בשטר שנכתב מקודם, ויוציא עם הלקוחות שלא כדין, דיינו עם הלקוחות של המקונה השני, שבעצם הוא הקונה האמיתי, כי הוא רק כתבו לו את השטר, וזה לא הגיע לידי מימוש, אז לכאורה צריך להבין איך כותבים שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו. על זה דנים הראשונים הרבה, והרבה ראשונים באמת אומרים, אין לנו ברירה, כשם שפרשו בחלק הראשון של המשנה שמדובר בשטר של הקנייה, ככה שיש בו קניין מצד השטר בעצמו, ככה צריך להגיד שגם בשטר מכר מדובר בצורה כזו שיש הקנייה. טוב, זה באמת כך רש"י מפרש במסכת קידושין, ועוד ראשונים מסבירים ככה את המשנה על הסוגיה. זאת אומרת, שגם האורקינטה שכותבים שטר למוכר, אף על פי שאין קונה עמו, גם היא צריכה להתפרש בצורה הזו. ככה לכאורה צריך להבין. אבל יש לנו על זה, אם כן, קושייה, כיוון שבדברי הרמב״ם אנחנו מוצאים פה דבר שהוא מפתיע, כי מצד אחד, כפי שאמרנו מקודם, שהוא מדבר על הדין של כותבים שטר ללווה, אז באמת שם הוא מציין שצריך לפרש שמדובר כשיש שטר הקנייה, בעוד שכשהוא מדבר על שטר של מכר, כאן הוא לא מאמין, כאן הוא לא מפרש ולא אומר שמדובר בשטר הקנייה. כבר עמדו על כך הרן והמגיד משנה במקום, בהלכות מלווה ולווה, פרק כ"ד הלכה א', והמגיד משנה נשאר בצריך עיון על הרמב״ם, הוא אומר, אני לא מבין, אם הרמב״ם באמת בהלכה הראשונה סבר שצריך לפרש בשטר הקנייה, אז לכאורה הוא צריך היה לפרש אותו דבר, גם בבבא השנייה שעוסקת בכתיבת השטר למוכר, שמדובר דווקא בשטר הקנייה, ובלי זה יהיה אפשר להגיד, זאת אומרת, לא יהיה ראוי, נגיד אסור יהיה לכתוב שטר למוכר, כי זה פוגע באנשים אחרים, כפי שהסברנו. וזו השאלה שהיא באמת אחת מהשאלות שעומדות כאן לדיון כשלומדים את הסוגיה. הסוגיה הזו היא באמת סוגיה, אפשר להגיד, מסובכת. אני כשלעצמי חושב שצריך לחפש על זה תירוץ, ובדברי ראשונים באמת ישנן ניסיונות להגיד שיהיה הבדל בין שטר של לווה לעומת שטר של מוכר. כאילו אולי אפשר להגיד, אפשר היה להגיד תירוץ פשוט, שאצל הלווה החשש שפגיעה בלקוחות הוא הרבה יותר גדול, מפני שלקוחות, המלווה שגובה מלקוחות זה דבר מצוי, ולכן כיוון שזה דבר מצוי, אז החשש הזה מגללו ראוי יותר לדאוג לכך שהשטר הזה יהיה דווקא שטר הקנייה, כמו שאמרנו, לעומת זאת במחר אולי החשש הוא יותר רחוק, ולכן לא ראו לנכון, או הרמב״ם לא ראה לנכון להגיד את זה, אבל זה תירוץ כמו שאומרים קצת טכני נקרא לו. מעבר לזה, אם היינו יכולים, או יכולים אני חושב, באמת לחפש הסבר ולהבין למה בשטר הלוואה, באמת בשטר הלוואה, אתה צריך לפרש בשטר הקנייה, כמו שאמר רב אסי בבבא מציעא, ובשטר מכר אתה אולי לא צריך את זה. וזה נראה לי שכאן אפשר קצת אולי להסביר על ידי הבנת השטרות האלה כולם, כפי שהתחלנו, יש פה ארבעה שטרות, ומה כל אחד והתפקיד שלו, אז באמת אפשר להבין ככה. בגט בסופו של דבר אי אפשר להגיע לידי גמר הגירושין אלא על ידי המסירה, כי כתוב בתורה וכתב ונתן בידה. נתינה, בלי נתינה השטר באמת לא ראוי בכלל, הוא לא נכנס לתוקף, הוא לא יכול להיכנס לתוקף. סליחה. בשטר שחרור של עבד זה מבחינה זו אותו דבר, מבחינת התוקף של השטר. שטר של מלווה לכאורה גם כן אותו דבר. למה? כי מה עיקרו של השטר? עיקרו של השטר הוא להוות ראיה ביד המלווה שהוא נתן כסף או הלוואה. ושטר, ממילא, השטר צריך להגיע לידו. אז בשטר הלוואה, במידה מסוימת, הוא גם כן צריך להגיע לידו של המלווה כדי שהוא ייכנס לתוקף, לכאורה. אבל על זה בא אביי ואומר הרי עדיו וחתומיו, אמרנו עדיו וחתומיו זכין לו. זאת אומרת, עדיו וחתומיו זכין לו, זאת אומרת שאני יכול להבין שגם על ידי החתימה בלבד, זה גם כן יכול להועיל. זה מה שבעצם אביי באמת אומר. אם יש הלכה כמותו, אין הלכה כמותו, זה אולי אין הלכה כמותו, כפי שאמרנו בדעת הרמב״ם. אבל בשטר מחר, כאן באופן מיוחד, אפשר בהחלט להבין שהמחר ייכנס לתוקפו על ידי החתימה. זאת אומרת, כאן באמת המסירה היא לא נחוצה. כאשר יש עדים שחותמים על השטר, אז השטר נכנס לתוקף, וכתוב בספר, כתוב הגמרא, לומד את זה בקידושין, וכתוב בספר וחתום. זאת אומרת, כאן הנתינת השטר היא אולי פחות הכרחית תוקף וחלות השטר. לכן בשטר מחר אפשר בהחלט להבין, כאן אולי הרמב״ם ככה הבין, ששטר מחר, המושג של החתימה, הוא הגורם הכי משמעותי, שהוא באמת מועיל ויוצר את השטר ואת החלות. ולכן כשכותבים שטר על המוכר, אני לא חושש מהפגיעה בלקוחות, כי באמת החתימה גמרה את המחירה. המסירה של השטר היא לא הדבר ההכרחי, אלא החתימה. הדיון שהיה בגמרה זה על שטר חוב, כי בשטר חוב, היה סברה להגיד שהשטר החתימה לבד אולי לא מספיקה בגלל שצריך את הראיה, כי הוא צריך את הראיה, כי זה עיקר העניין זה ראיה, אבל מבחינת התוקף של השטר אפשר היה להבין שעדיו וחתומיו זכין לו. זאת אומרת, כשאביי אמר עדיו וחתומיו זכין לו, הוא התכוון לומר בשטר חוב שזה יהיה כמו שטר מחר, כי כל חוב הוא במידה מסוימת קצת כמו מחר. אין הלכה כמותו ולא פסקו את זה. אז אמרו שדווקא כשיש הקנייה, אבל כשיש הקנייה, אז אנחנו רואים ודאי שזה כן מועיל. שטר מחר הוא בסופו של דבר, הוא שטר של הקנייה. ולכן הוא באמת מועיל, הוא מועיל מצד עצמו, אפילו כאשר לא נמסר השטר. אז לכן ייתכן שכאן, כשאנחנו לומדים במשנה, כותבים שטר ללווה, אף על פי שאין מלווה אימו, זה נכון דווקא בשטר הקנייה, אבל כשכותבים שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח אימו, לא צריך שיהיה שטר הקנייה, וזה מה שכנראה שיטת הרמב״ם. באשר לגט, כותבים לאישה, כאן הגט הרי אמרנו, ממילא לא שווה כלום אם היא לא מקבלת, וזה בגט זה דבר ברור לגמרי, אז ממילא שיכתבו, וכשייתן, מתי שייתן. אלא מה יכול להיות גם בגיטין, פחד שיהיה לקוחות, יש גם בעיות בגט גם כן, בגבי הזמן שבינתיים יכול לגרום לכל מיני תסבוכות. אבל התסבוכות האלה הן א' משניות, וב' אנחנו אומרים שאדם בדרך כלל כשהוא כותב גט נותן אותו, ולא מחזיק את הגט, לא מקדים, הנה שפורנותה לנפשי. אדם לא מקדים גט וכותב עליו תאריך מוקדם, תאריך ומתכונן לתת אותו רק אחר כך, כי זה יכול לגרום לסיבוכים גם עם אשתו בסך הכל, ולכן אדם לא, אין חשש דבר כזה בגט. לעומת זאת בשובר, שובר דווקא יכול להיות שזה כן מועיל, כי שובר זה רק מכילה, אז החתימה בוודאי שיכולה להועיל מצד עצמה, כיוון שפה זה באמת החתימה לבד יכולה לעזור למכילה שבאמת תגרום לסיום כל המכילה של החוב על ידי החתימה. טוב, אז זה פחות או יותר דיון כך קצרצר על ארבעת השטרות שנמצאות פה במשנה, עם כל המורכבות שבזה, ויש כאן הרבה מאוד מה לדון, אבל אנחנו כדרכנו מקצרים, ומי שילמד יראה שיש עוד הרבה מה ללמוד. כל טוב ושלום שלום.